וויינט רדיו.
אלמוג כהן, אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
אהלן, אהלן, ברוך השם, הכל טוב,
קודם כל, כיף לי להריח אותך. לקח לנו הרבה זמן עד שמצאנו את הזמן, עד שאתה מצאת את הזמן.
אני לא מתראה את זה, אתה יודע את זה.
נכון, אבל לנו היה את הזמן ואתה קצת התעכבת, אבל זה בסדר גמור. אני יכול להגיד לך שברמה האישית, אני מאוד שמח שאתה בפוזיציה הזו, אני מכיר אותך מה שאתה ילד, ועברנו הרבה דברים ביחד בקריירה שלך כשחקן, גם בנבחרת, גם בהפועל תל אביב, גם בגרמניה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא חשבתי שזו תהיה הצלחה כזו גדולה. לא כי חלילה פקפקתי בך, כי לא היה לך את הניסיון, כי לא ידעתי מה אלמוג כהן יכול להביא, ואני חושב שאתה אחד השיחוקים הכי גדולים בכדורגל הישראלי.
דבר ראשון, תודה רבה. דבר שני, אני כאילו קצת לא מסכים, כי בסופו של דבר הייתי במקום שמלמדים שם כדורגל הכי טוב בעולם, והייתי שם המון שנים, ועברתי המון מאמנים, והייתי מאוד מקורב גם לספורט דירקטורים וגם למאמנים, ואני עדיין בקשר איתם, אז אני חושב שכן, כן למדתי המון על ניהול ועל כדורגל, וכן ביום יום שלי בגרמניה כל הזמן חשבתי איך אני מביא את כל העד הזה ומנסה לעזור למקום שאני אהיה בו.
אבל אתה קודם כל, אתה הצלחה גדולה גם כשחקן, כי אתה יודע, אתה ילד שבא מבאר שבע, והייתה אחרונה טובה מכבי נתניה, ויצאת פתאום לגרמניה, אף אחד לא חשב לרגע שאתה הולך להיות לך קריירה כזו.
ההפך, שיצאתי, ראיתי הרבה שאמרו
שאין סיכוי.
אין סיכוי, ומהר מאוד, וגם אני חושב ברעיון שלי, בכתבה, עשיתי כתבה, לפי שיצאתי לגרמניה, אז אחת מהשאלות הייתה שכולם אומרים שתוך כמה חודשים אני אחזור לארץ. כן. אני מרגיש שאתה יודע שכל הקריירה שלי, בסופו של דבר, אני כל הזמן הייתי צריך להוכיח וכל הזמן צריך להראות, כי בוא נגיד את האמת, בנתונים הפיזיים שלי לא הייתי איזה עילוי, ולא הייתי טכני ברמות מסוימות, או הייתי חזק או מהיר, אני חושב שזה הרבה היה בראש ומנטלית, ושם הייתי מאוד מאוד חזק.
אתה יודע, יושב פה שבוע שעבר איתנו טל בן חיים, הבלם, שהוציא ספר וכו', גם הוא דיבר על העניין הזה של כישרון מול רצון, מול פיזיות. אתה מתחבר יותר לז'אנר הזה של אתה כאלמוג השחקן?
אני חושב שכאלמוג השחקן, אני גם כאלמוג המנהל מקצועי, אני מאוד מתחבר לזה שבסופו של דבר אופי מנצח הכל. וכישרון, כמה זה כישרון בכדורגל של היום, הכישרון הוא בפס, הכישרון הוא בקרוס, הכישרון הוא בוויז'ן, הכישרון הוא בלשחק בנגיעה, ואלה דברים שהאופי משפר. אז אני חושב שהכישרון של היום זה לא לקחת כדור ולעבור חמישה שחקנים, כמו שהיה לפני 15 שנה או 18 או 20 שנה. היום כולם עובדים בשביל הקבוצה, כולם לוחצים ביחד, זזים למקומות לפנות שטח לשחקנים האחרים, אז בהחלט בכדורגל היום שחקן בלי אופי לא יכול להצליח.
אז אתה יודע, אני עוד מרואיין שהיה פה, זה גל אלברמן, והוא דיבר על העניין הזה שכבר בשנתיים האחרונות שלו במכבי חיפה, הוא כבר סימן לעצמו את הרצון להיות מנהל מקצועי. הוא אמר של מכבי חיפה, הוא אמר למה שאנחנו ישראלים לא נצליח, כאילו אתה יודע שהיה פה ג'ורדי וכאלה, למה שאנחנו ישראלים לא נצליח, והוא כבר התחיל לך לתכנן, אתה גם כבר התחלת לתכנן את הקריירה שלך כמנהל מקצועי, עוד כשהיית שחקן?
תשמע, הייתי סוג של מנהל מקצועי, תוך כדי שכבר הייתי שחקן.
כולל בחירת מאמנים.
כולל בחירת מאמנים, זרים, בוא נגיד בשנה האחרונה זה כבר היה די רשמי, שנפגשנו אני, ניב, המנכ״ל הקודם ואייל, בקיץ אז כבר אמרנו, תשמע, זה בטוח הולך להיות עונה האחרונה, כי כבר הרגשתי שאני כבר פצוע וכבר כואבת לי הברך, אבל עשיתי עונה מצוינת בתור בלם, עונה לפני. אז אמרנו, שמע, בוא ניתן הזדמנות, אבל אני כן אעשה את הצעדים הראשונים, אני כן אעשה בחירה של מאמן, בחרנו בסוף ברמונד, וכן אני זה שבוחר את הזרים. זה היה בעונה שעברה, ואז פתאום אחרי חודשיים, שלוש כבר, שעשיתי צילום ב-MRI, אז היה לי שחיקת סחוס חמורה, אז כבר אמרתי, אוקיי, זה הזמן, וכבר נכנסתי לתפקיד רשמי, משהו כמו ספטמבר, אוקטובר, והודענו על זה רק בפברואר.
נכון.
אז אני כן חושב שבסופו של דבר גם איך ששיחקתי, תמיד הייתי סוג של מנהיג, וזה תפקיד שמאוד מאוד רציתי. בכללי, אני גם לוקח את תפקיד זה למקום שמאוד מתחבר אליי.
מי המודלים שלך כמנהל מקצועי?
סליאניצ'יט של ביירן מינכן, אני מאוד אוהב. היה לנו אצלנו באינגולשאד, תומאס לינקה, זוכר, הוא היה קפטן של ביירן מינכן, הוא היה ספורט דירקטור באינגולשאד, אבל אתה יודע, אני מתחבר כזה, זה בין מאמן לבין מנהל מקצועי. זה התפקיד שמספק אותי הכי הרבה.
כי אני מרגיש כמו באמת, אתה יודע, אני אומר כל פעם לאחרים, שישו פה גם בוקסה, והוא אומר, אין ההגדרה של מנהל מקצועי, עכשיו ברק יצחקי נגיד, הוא מנהל מחלקת הכדורגל, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרות, מה ההגדרה, איך אתה רואה את תפקיד המנהל המקצועי, איך זה קורה בפועל, כמנהל מקצועי, כי כל אחד אומר משהו אחר.
בעיניי מנהל מקצועי, בעיניי, מה שאני רואה בעיניים שלי, זה יש לו אג'נדה מסוימת שהוא מוביל את המועדון באג'נדה הזאת, ובסופו של דבר, כל מאמן שלא יבוא למועדון, אתה אמור לראות את אותו סוג כדורגל שראית, כי בסופו של דבר יש מנהל מקצועי, והוא יש לו את האג'נדה שלו. וזה הגדרה בעיניי מנהל מקצועי, כאילו, למשל, אם אתה... סתם אני אומר לפועל תל אביב, אז אם עכשיו יהיה מאמן אבי, שימון, חיים, ויש מנהל מקצועי, אז האג'נדה של חיים, שימון או אבי, הם אמורים להיות בדיוק כמו שהמנהל מקצועי, אז ככה שאם בא מאמן א' והגיע מאמן ב', הכדורגל רק יכול להשתדרג. הבנת, אתה לא פתאום תראה קבוצה שמשחקת 5-3-2 ומשחקת על מתפרצות. כי יש אג'נדה מסוימת. או שאתה תראה רק 5-3-2.
ואתה מתווה את האג'נדה.
ואני מתווה את האג'נדה.
ואתה גם היית מאוד פעיל, אבל גם כמו סוג של מאמן היית בתקופה עם בנילם. זאת אומרת, העברת חלק מהאימונים.
לא, אני לא חושב שיש הבדל בין מה שאני עושה היום לבין מה שעשיתי אצל בני. אני עושה אותו דבר בדיוק.
אוקיי. מה, מעביר אימונים?
לא, גם אצל בני לא העברתי אימונים.
אוקיי.
אז זה לא שהעברתי אימונים אצל בני, ואני לא מעביר אימונים אצל רן. אני כן בדשא, אני כן נותן הערות, אני לא מעביר את האימונים. אני בהרבה דיונים עם המאמן. אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו מצליחים לשפר את הקבוצה, איך אנחנו מצליחים לשדרג, לשדרג, לשדרג המון מובנים, גם על הכדור, גם נגד הכדור, ויש בינינו הרבה, הרבה, הרבה דיונים. בסופו של דבר, ההחלטה הסופית היא של המאמן. אני שם.
אתה לא קובע הרכבים?
לא, לא קובע הרכבים.
ולא קובע סגלים?
לא קבעתי לא הרכבים ולא סגלים, לא אצל בני, ואני לא קובע אצל רן. אז ככה ש...
אבל שיטת משחק אתה קובע.
שיטת, סגנון משחק.
סגנון משחק.
סגנון משחק. זה כן, זה הג'נה של המועדון. אנחנו רוצים לשחק בסגנון שלנו, שהוא סגנון דומיננטי מול כל קבוצה, זה לא משנה. אני לא אומר עכשיו שזה, זה, זה, זה קסם, אבל אנחנו יכולים להפסיד גם ל, 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 להשדות כמו שסתנו בשבת, ויכולים לצליח את מכבי חיפה, אבל אתה רואה קבוצה שהיא תמיד דומיננטית, קבוצה שתמיד לוחצת, קבוצה שרוצה לקבוע קצם משחק גבוה. זה האג'נדה. אני כן שם ביום יום עם המאמן, סוג של לתת למאמן את כל הרוגע והביטחון, לשחק את הכדורגל הכי התקפי ושמח שהוא יכול. שגם אם יש תקופות קצת פחות טובות, אז שהוא פחות ירגיש את זה.
מאיפה הבאת את הכדורגל התקפי? הרי בסוף אתה באג'נדה שלך...
אני שחקן הגנתי.
בדיוק.
נכון, אני חושב שבסופו של דבר הכל התחיל, ברגע של רלף אסינוטל, מונה למאמן אינגולשטאד, הוא היה לא מזמן מאמן סאוטהמפטון, אימן בלייפציג.
כן, כן, תותח. כן,
נכון, אז עד אז, אתה יודע, בסופו של דבר, רוב המאמנים שהיו לי היו מאמנים שכן, גם אם לחצנו זה לפרקים מסוימים, הוא בא ושינה משהו, הוא אמר, אנחנו לוחצים 90 דקות, אין דקה שאנחנו לוחצים את הכדור, אין דקה במשחק שאנחנו לא קבוצה שלוחצת, ואז הוא בא ושינה את האג'נדה, ואתה רואה, הוא עשה איתנו עם אינגולשטאד, הוא לקח את הקבוצה שהיינו מקום לפני האחרון, באותו עונה עשינו מקום שביעי בליגה השנייה, עונה אחרי לקחנו אליפות בליגה השנייה, ועונה אחרי עשינו מקום שמיני בבונדסליגה, ואז הוא עבר ללייפציג. ואז הוא סיים לייפציג מקום שני, הפיל לרבע גמר ליגת אלופות, היה בסאוטהמפטון 5 שנים.
אז הוא שינה לך את המחשבה
הוא שינה לי את כל המחשבה לגבי הכדורגל.
זאת אומרת, מכבי נתניה זה סוג של אינגלושטאט מבחינת המחשבה, תחת המאמן הזה.
נכון, פלוס מינוס, שזה האג'נדה, היא האג'נדה שהוא בסופו של דבר דרכו...
מה צריך מבחינת שחקנים? כי אתה יודע, בסופו של דבר יש את השחקנים הגרמנים, השחקנים זרים הם בלבל אחר, אתה צריך כושר גופני מטורף כדי לעשות הלחץ הזה כל פעם.
נכון, אבל בסופו של דבר זה גם עבודה יומיומית.
נכון.
זה התוכנית אימונים של המאמן, שרן עם הצוות, הם יושבים על תוכנית, אז חלק מזה זה פילוסופיה ברורה שאנחנו רוצים להביא את הקבוצה לכמות קילומטראז' במשך השבוע, שבה אנחנו, יש לנו מדדים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. אני לא בטוח, אבל נראה לי, אני מרגיש כאילו שאני חושב שאנחנו הקבוצה היחידה בארץ שעדיין מתאמן 2 אימונים ביום. בימי שלישי.
בשלישי.
בימי שלישי יש לנו 2 אימונים ביום. אז אנחנו מאוד עובדים על הקטע הפיזי, כוח גופני, שזה כוח רגליים וכוח מתפרץ, וכן אנחנו נותנים משקל גדול למרחק דיסטנס שאנחנו רצים, כי בסוף דבר אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לבוא למשחק יום שבת ולרוץ 110-115 קילומטר.
אתם קבוצה שרצה הכי הרבה בליגה?
כן.
בוודאות.
בוודאות.
כמה הממוצע שלכם?
הממוצע שלנו זיוות ה-110.
וואו, זה יפה, זה אירופה.
כן.
זה אירופה. אבל השחקנים הישראלים, שאתה יודע, יש כזה מכל מיני סטיגמות לגביהם וכולי, עצלנים, לא עצלנים, בכושר, לא בכושר.
אני לא חושב שהשחקנים הישראלים עצלנים, אני חושב זה הדרישה שאתה דורש מהם. ואיך אתה דורש.
כמו שאתה חווית בפועל תל אביב.
נכון, גם חוויתי את זה בפועל תל אביב. בסופו של דבר, אתה זוכר, עלי ריב עם טוטו תמוז, זוכר?
נכון.
שאני רצתי מהר מדי, והם רצו לרוץ בקצב קצת קצת יותר איתי. אז
אבל אתה נגרת על הקטנה הזו בסוף.
בסוף נגרתי, אחרי הפסד הפועל ירושלים, אני חושב שם הגיע, זוכר, ברבע גמר גביע המדינה, משם כבר ראיתי שאין לנו סיכוי לקחת תואר, כבר הירידה, הרבה שוכחים שההתחלה של הפועל תל אביב הייתה מצוינת.
נכון.
כן?
אתה גם כבשת את הגול בסופו של דבר שהביא אותם לאירופה.
נכון, אז ההתחלה באמת הייתה טובה, ובאמת הרגשתי שאני מאוד תורם, שאני דומיננטי, ולאט לאט גם אני נגררתי, אבל לשמחתי, ואני אומר את זה בכל מקום, מהתקופה הזאת למדתי הכי הרבה בקריירה שלי. למדתי שאם אני מוריד את הרגל שנייה מהגז, אז אני כבר נהפך להיות בינוני, אולי אפילו חלש. וכל עוד אני אעבוד בסטנדרט שאני מציב לעצמי, אז אני שחקן שיכול לשחק בכדורגל הגרמני. וזה גם האג'נדה שאנחנו נשים בסוף הדברים מכבי נתניה. אנחנו רוצים לקחת שחקנים שאולי הם לא הצליחו בקבוצות מסוימות, ולהביא אותם לשיא שלהם במכבי נתניה ולשפר אותם, וזה דרך עבודה קשה יומיומית.
אתה יודע, אתה מזכיר לי, דיברתי בדיוק עם אביב, האורך שלנו, לפני השידור, ואמרתי לו, אני נגיד יותר התרשמתי מאלמוג, לא שיצא לגרמניה והצליח, שהוא בא להפועל תל אביב וחזר לגרמניה. זו הצלחה יותר גדולה מבחינתי.
נכון, כי בסופו של דבר כבר שחזרתי לגרמניה, ברור שהיה לי הרבה יותר קשה לקנות את המקום שלי חזרה.
בדיוק.
כי כבר במקום שלי בנירנברג, כבר קניתי אותו. כבר ידעו מה אני אקבל, ופתאום שחזרתי לגרמניה אחרי כמה חודשים שהייתי בהפועל תל אביב, אז כבר נירנברג לא רצתה אותי. זה כבר להתמודד עם מצבים שלא התמודדתי עד הרגע הזה. כי עד הרגע הזה תמיד רצו אותי. כשהייתי במכבי נתניה, עשיתי 3 או 4 עונות מצוינות, עם ראובן עטר ועם מתאוס. כבשתי בעונה לפני שיצאתי לגרמניה 7 שערים. היו לי הצעות מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בחרתי בנירנברג, שגם היה לי קלאב רוז', אבל הלכתי עם נירנברג, ועשיתי 2.5 שנים די טובות. המעמד שלי בסגל היה מעמד בכיר, עשיתי 58 משחקים ב2.5 שנים. אבל הבעיה הייתה בי. לא ידעתי להתמודד עם תחרות. אתה מבין? וזה אני חושב הבעיה של בכלל.
מה זאת אומרת?
הבעיה של השחקנים הישראלים, הם לא יודעים להתמודד עם תחרות. הם לא יודעים להתמודד עם זה שלפעמים, תשמע, אי אפשר לשחק כל הזמן. בסופו של דבר יש לך שחקנים שמתחרים איתך, ואתה כל מה צריך לשאר בתחרות הזאת. יום-יום, באימונים, וזה להתמודד עם אינטנסיביות מנטלית.
והצלחת להכניס המנטליות הזה למכבי נתניה?
אני חושב שאני רואה שינוי אצל הרבה מאוד שחקנים שהם כן שם, כי אתה רואה שאנחנו עושים רוטציות כמעט בכל משחק, 2-3 שחקנים יוצאים ונכנסים להרכב, ואתה רואה שהם מצליחים לשמור על הקצב.
תיגע לנו רגע בשיטה של מכבי נתניה, שזה בעצם אולי הדבר הכי מעליב, הסיפור של הלחץ קדימה, הפוזישנים שלמדת אצל מאמנים כאלו אחרים. תספר באמת על השיטה, כי זו שיטה שהיא מצריכה, אמרתי, התאמות וכושר ויכולות.
בסופו של דבר, שעונה שעברה שמונתי לתפקיד, אז הדבר הראשון שבאתי ושמתי זה שאנחנו לוחצים, לא לוחצים 10 דקות או רבע שעה, כי עד היום זה מה שכולם עשו.
כן, רבע שעה ויורדים.
נחצו 20 דקות, אחרי זה 20 דקות יותר נמוך, ואז אמרתי, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לחוץ 90 דקות. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו קבוצה שלוחצת 90 דקות. היום זה נראה לכולם מובן מאליו, כן? אבל זה לא היה ככה בהתחלה. ואני חושב שכל הצוות, בני, רן, יובל, ישראל, אופר, מאמן שוערים, יש לנו אנליסטים מצוינים, כפיר וניר, שכל הצוות באמת האמין בזה. כאילו, לא הרגשתי שמישהו אומר, לא, לא. ואני זוכר שהוצאתי דיסקונקי של אינגולשטאט של התקופה היא, מול המשחקים מול דורטמונד, ביירן מינכן, וולסבורג, לברקוזן, והוצאתי ממש הרבה קטעים, ונתתי להם לראות את זה. אני זוכר גם
לבני. שעשינו את הלחץ.
שעשינו את הלחץ מול הקבוצות האלה, ולחץ 90 דקות, אתה יודע, בכל זאת, ההבדל בין מכבי נתניה למכבי חיפה, זה לא ההבדל בין אינגולשטאט לביירן.
בוא.
ההבדל הוא הרבה יותר עצום בין אינגולשטאט לביירן.
בוא.
ואתה רואה שאנחנו באים לאליאנז ארנה, לקבוצה שאולי מניע כדור הכי טוב בעולם, של פפ גוארדיולה, והם לא מצליחים לעשות פס. ואנחנו לוחצים כמו מטורפים, ואני חושב שזה גם גרם גם לשחקנים, כי גם הבאתי את זה לשחקנים, וגם לצוות מאוד מאוד להאמין בזה, ואני יכול להגיד לך שהיום רן הוא פריק של לחץ, אתה מבין, והוא כל הזמן בא ורואה ואומר לי, תראה, הנה, זה עוד, לשפר עוד
הסגנון. איזה סגנונות יש היום כאלה שעושים את הלחץ הזה בעולם?
רלף, עשינו את זה בסאות טמפטון, היה עושה לחץ, אני חושב שכל הקבוצות הדומיננטיות עושות לחץ בצורה כזאת אחרת. אתה לא תראה את סיטי באים מול ברנדפורד ולא לוחצים.
נכון, אבל מצד שני אתם לא סיטי, ואתם לא ביירן, ואתם אינגלושטט. לא, לא אינגלושטט, אתם יותר מאינגלושטט, אבל אתם, תבין מה נכוון, אתם לא קבוצה.
אבל בסופו של דבר אני חושב שאם אינגלושטט יכלה בבונדסליגה ללחוץ 90 דקות את כל הקבוצות, אז בוודאי מכבי נתניה יכולה ללחוץ.
נכון.
בליגת העל. ולא רק בליגת העל, בסופו של דבר המבחן הכי גדול, שאני זוכר ש...
נגד בשקשיר?
בדיוק. ואתה יכול לשאול את בני, כי... בני במשחק הספציפי הזה, הוא היה מאוד סקפטי, כי זה היה תחילת עונה, ואני זוכר שם, ואני זוכר באמת שישבנו, ואתה יודע, סוג של כזה, אתה יודע, אני דוחף אותו ונותן לו אמונה וביטחון, ואני חושב ש... שהמחמאה הכי גדולה שקיבלתי זה שאחרי המשחק הוא אומר לי, שמע, אין לי מילים.
וואלה.
כן.
האמין בזה. תגיד, מבחינת שחקנים זרים הבחירה, זה אולי אחד מהדברים הכי בולטים אצלך, זאת אומרת, בהצלחה שלך.
נכון.
איך, אבל... זה, איך זה קרה?
נכון, אני מסכים איתך, אבל
בסופו... הקשרים?
אני חושב, זה, זה גם הקשרים, ו... ואני חושב, זה גם הבחינה שאנחנו נותנים להרבה אנשים לראות את השחקנים האלה, שזה גם יש לנו צוות אנליסטים מצוין, בסופו של דבר...
אתה קובע את ההחלטה הסופית?
אני ביחד עם אמן. אני לא אוהב, אני קובע, בכללי, אני לא איש שקובע. אני לא אוהב להגיד, אני קובע. אם הגעתי למצב שאני אומר, אני קובע, בעיניי לא עשית עבודה שלי נכון.
לא, ברור שאתה מערב את המאמן.
כן, נכון.
אבל בסופו של דבר, יש לפעמים החלטה, אתה יודע, אני יושב עם פיני גרשון פעם בשבוע, יש לנו גם איזשהו פודקאסט, והוא אומר שגם במכבי תל אביב, בסופו של דבר הוא היה מקבל את ההחלטה הסופית, לפעמים גם הנהלה לצערו, אבל הוא היה צריך לקבל את ההחלטה הסופית.
לא קרה לי שום סיטואציה שהמאמן לא חשב כמוני.
הבנתי.
לא קרה לי אף פעם, לא עם בני ולא עם רן, שאני רציתי משהו מסוים והוא רצה משהו אחר.
אספר למשל תאומסי, איך מביאים שחקן כזה לישראל?
תאומסי זה סיפור קצת מצחיק, כי רצינו חלוץ של פאדרבון, ושלחתי אותו, בני היה בטירוף עליו, חלוץ, חזק, גבוה, מהיר, תשע, ושלחתי אותו לסוני קיטל, הוא משחק באמבורג, ואמרתי לו, שמה, אתה יכול בבקשה לבדוק לי עליו, איך האופי שלו, זה יותר חשוב לי, כי בסופו של דבר, אני חושב שההצלחה הכי גדולה שלנו, זה גם השחקנים שלא הצליחו, הבאנו אנשים עם אופי מאוד טוב, מופי שמתאים למועדון, אנשים שעובדים מאוד קשה, שבאימונים, לא מדברים מילה, משחקים, לא משחקים, באמת דוחפים, דוחפים את הקבוצה קדימה. אז רציתי לשלוח לו כדי שיגיד לי איך המנטליות שלו. ואז הוא אמר לי, תשמע אחי, זה לא בשיחה. הוא לא, זה לא מה שאתה מחפש. יש איתו קצת בעיות.
למה סוני שיחק איתו?
לא, סוני קיטל שיחק באמבורג. אבל יש לו חבר בפאדרבון, שהוא בדק איתו. הקפטן שלהם.
הבנתי.
אז הוא אמר לי, תשמע, לא כדי חלקת. התבאסנו, כי בסופו של דבר...
שרצית את השחקן.
נכון, אני תמיד אומר, אל תתאהב בסחורה. כי בסופו של דבר תמיד יבוא משהו אחר. ואז הוא אמר לי, שמע, אחי, יש שחקן שמשחק באנובר, ובאנובר יש שתי חברים שלי, גם השוער וגם החלוץ, מרטין אנסן ולוקה סינטזר, אז הוא העביר לי את פטריק תאומסי, שנייה אחרי שלחתי אותו למרטין אנסן, ואני יכול להגיד לך שבכללי אמרתי, אני לא אביא שחקן שלא משחק, אין, לא אביא, זה כאילו אחד מהדברים שאמרתי לעצמי בהתחלה, שלקחתי תפקיד מהמקצועי, ואז... כמובן שיניתי את זה, כי הוא לא שיחק. אז שאלתי את זה למרטין אנסן, השוער אמר לי, שמע, אין שחקנים כאלה. יכול לתת גול מ-40 מטר בקלות, באימונים, טיפוס טוב, צנוע, שקר.
השוער,
השוער.
ששיחקת איתו?
ששיחקתי איתו באינגולשטאט.
באינגולשטאט.
כן, אז הוא אמר לי, שמע, אני אומר לך, אלמוג, תיקח אותו. ואז דיברתי עם החלוץ, ואז הוא אמר לי, שמע, החלוץ הגיע רק באותו עונה. אז הוא אמר לי, שמע, לא ראיתי הרבה, אבל הוא מאוד מהיר, הוא טיפוס מאוד חיובי, הוא לא משחק דקה, לא מלבישים אותו, הוא לא מדבר מילה. אז אמרתי, כבר האופי שלו הוא אופי שמתאים לנו. הלכתי לווייסקאוט לאינסטאט, התחלתי לראות אותו, אני זוכר שראיתי אותו לכפיר האנליסט, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא בזרים, הוא השותף הבכיר. אז הוא אמר לי, וואו, איזה שחקן, איך אפשר להביא אותו. ואז פה התחיל לסבך העניינים, כי הוא הרוויח... פי 4 או פי 5, מה שאנחנו יכולים לשלם, ופה באמת הקשרים נכנסו חזק, כי הצלחתי לשכנע את הספורט דירקטור,
של אנובר,
מרקוס מן, דרך עוד סוכן שאני מכיר מאוד טוב, שייתן לו כמעט פי 2 ממה שהוא תכנן לתת לו. מה? אם הוא תכנן לתת שתי מזכורות, בסוף הצלחתי לשכנע אותו שייתן לו 5
מזכורות. הפיצוי כאילו.
כן, 5 מזכורות בסוף. אז 5 מזכורות, סליחה. אז... אז פה פה באמת הרגשתי שכאילו מרקוס ממש מכבד אותי, ואני, אתה יודע, גם במעבר זה היה בשעות האחרונות, וראיתי שהוא התקשר להתאחדות הגרמנית, שלא הלכו, כי הם הולכים בשעה 3 הבית, אז הוא השאיר אותם במיוחד, אז באמת העסקה פה הייתה מאוד מאוד מורכבת, ואני שמח בסוף, אתה יודע, בסופו של דבר, על הפרופיל שלו ראית שזה שחקן שהוא לא אמור לבוא למכבי
נתניה. לא אמור לבוא למכבי נתניה. אבל הוא נשאר במכבי נתניה, זו השאלה.
צריך לעשות כמה קסמים, אני חושב שהוא באמת טוב לו במכבי נתניה. הוא טיפוס מאוד צנוע וטוב.
יש לו חוזה לעונה הבאה גם?
יש לו חוזה גם לעונה הבאה.
הוא יישאר לדעתך?
תשמע, בכדורגל אף פעמים שעדת מה יהיה. כן, אני חושב שאנחנו...
יש לו ביקוש, אבל אתה מכיר הרי. רואים אותו.
איך, ברור שיש לו ביקוש, שחקן כזה לא
חושב. לא, מעבר לליגה הישראלית, אני בטוח שכל הגדולות רוצות אותו פה.
באמת, הצעה קונקרטית לא קיבלנו, אבל כן, כל הזמן שמענו גישושים, אם זה מצרפת, אם זה מטורקיה, אתה מבין, רק
ופה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב?
לא, לא משהו קונקרטי.
תגיד, אבל אתה מבין כזה שחקן, אני חושב שזה אחד מהיתרונות שלך, אתה יודע שג'ורדי הכירה בזמנו למכבי תל אביב, אחד היתרונות שלו מעבר ליכולות המקצועיות כאלה אחרות, זה הקשרים.
נכון.
ואני חושב שאתה יודע, אז אני אומר למכבי נתניה, אז זה סוג של ברכה, כאילו הקשרים
האלה. כן, למרות שכאילו בכללי, בכל הזרים אני חושב, אולי רק פטריק ונסים,
נסים זה המגן החדש.
המגן החדש, כן. פטריק ונסים, אלה השחקנים היחידים באמת שאני יכול להגיד כאילו זה באמת רק שרים. כל שאר השחקנים האחרים הם הגיעו, ואז בדקתי עליהם דרך שחקנים ששיחקו איתי, והיום אם שיחקו בגיאורגיה.
חשוב לעשות את הבדיקות האלה.
אחרי שקיבלתי את השחקן מסוכן מסוים, אז עשיתי בדיקות לגבי האופי. כי אתה יודע, בסופו של דבר שחקתי בגרמניה, אבל לחברים שלהם יש שחקנים ששיחקו בבולגריה, אז בדקנו על פלמן גלבוב, והיו שחקנים ששיחקו בגיאורגיה, אז בדקנו על בילנקי. אתה מבין, אז כל הזמן הצלחת להגיע למקומות ש ביררת על האופי. ולגבי נסים ופטריק, אלה באמת, אלה...
נסים, איך מגיע כזה שחקן לפה?
דרך סוכן צרפתי שהוציא אותי לגרמניה.
וואלה.
והוא לא עובד ממש בארץ, ששלח לי אותו, רצינו מאוד מאוד מגן פורטוגלי. מאוד רצינו. וזה נפל. ואני זוכר שכשגד שלח לי את המגן השמאלי, אז באותו שנייה ראית שזה, כאילו, אתה מבין שזה שחקן שיושב לסגנון משחק שלנו, בדיוק אחד על אחד, קל רגליים, טכני, קופץ, לוחץ מצוין. אז שלחתי אותו באותו שנייה לכפיר ורן. ואני זוכר שרן הלך למסעדה באותו יום, אז אמרתי לו, אתה חייב להציץ כמה שניות, ובדיוק פדרו נפל שהוא מאוד רצה אותו.
איפה פדרו? מאיזה קבוצה?
לא, נראה לי פלומיננסה, ליגה שנייה
ליגה שנייה?
פלומיננסה, משהו כזה. ליגה שנייה בפורטוגל, ירד ליגה. כאילו ירד ליגה, עכשיו הם עולים ליגה שוב פעם. אז אני זוכר שרן, אתה יודע, בסופו של דבר, מאמן בזה שלו, שהוא רוצה שחקן, אז הוא רוצה אותו ממש, הוא לא מבין שזה, תשמע, זה גלגל. אז ברגע שחקתי לו את נסים, אז הוא אמר לי, נו, עוד פעם שחקנים שישר להביא אותם. כי שישה ימים לפני הוא שחק מול מונאקו, 70 משהו דקות.
הוא מגיע בליגה הראשונה בצרפת?
בליגה שנייה. הם שיחקו משחק גביע מול מונאקו. מרודז. הם שיחקו משחק גביע מול מונאקו, סיימו 2-2, והוא שיחק 83 דקות. אז אתה אומר לעצמך, ברור שזה קצת, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות? הבן אדם
שיחק. וחתמת אותו גם לעונה הבאה?
יש לנו אופציה עליו.
ואתה תממש מן הסתם איך שהוא נראה.
מן הסתם איך שהוא נראה, כן.
תגיד, אז מבחינת זרים, כאילו, תואמס יש לך, ויש לך את נסים, יש לך זלטנוביץ', שרוצים אותו בכוכב האדום, אני קורא כל איזה יומיים.
נכון, ויש לנו את פלמן גלבוב.
וגלבוב שהוא אחלה שחקן, נכון.
ויש לנו את בוריס סינו, שהוא בעיניי הוא אחד הקשרים האחורים הטובים בארץ היום.
עשה שיפור בשנה האחרונה.
עשה שיפור אדיר, הוא משחק את השש שלנו.
אז כאילו אתם סגורים מבחינת זרים לקראת העונה הבאה לצורך העניין?
יש לנו רק את בילנקי שאנחנו נחליט בקרוב, יש לנו אופציה לקנייה עליו.
אז איך משפרים קבוצה כזו? זאת אומרת, אני משוכנע ש... תשמע, העונה הזאת תכף לדבר עליה, הייתה רכבת הרים.
נכון.
איך אתה...
גם עונה שעברה.
גם עונה שעברה, נכון. אבל אני לוקח מי... אתה יודע מה, בוא נגיד ככה. מי בן אילם, מהרגע שבן אילם הגיע, הייתה איזו אופוריה כאילו שמכבי נתניה
בלתי ניתנת להצירה.
קודם כל היה כיף לראות, עזוב תוצאות, אני לא את מכבי נתניה, אבל היה כיף לראות את מכבי נתניה.
גם היום.
גם היום, נכון. אבל אני אומר, זה התחיל מבין אילם, ואז הגיע איזשהו פתיחת תונה הזאת בשקשיר עוד, אתה היה...
אני יכול להגיד לך מה...
אחרי בשקשיר עוד אמרתי, וואו, בוא נתניה גם שם.
בשקשיר אמרנו, וואו, בכולם, כולם אמרו את זה. שתשמע, נתניה קבוצה. ואני יכול לסמן על משהו אחד, ואתה יודע, כל הצוות, גם בני יודע את זה, שזה המשחק שהכי התבאסתי בו, כי...
הפועל תל אביב?
ההפסד, עזוב, הפסד הפועל תל אביב יכול לקרות. קורה, מסידים בכדורגל. מה שקרה אחרי הפועל תל אביב, הלחץ, הפאניקה, ובסוף הדבר, אני לא הייתי, כאילו, לא הייתי שם בפרונט לעשות את הסטופ הזה. ונתתי כאילו למשחק, כי זה היה גם, אתה יודע, מהר, נתתי מול המשחק לסכנין, גם לעצמי קצת, שאני כמעט ולא נכנס למצבים של, 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 של פאניקה. ונתתי שנשחק כדורגל שלא מתאים לנו. וזה המשחק היחידי, אני זוכר, שמול סכנין בחוץ, אמנם מוצאנו טקו, אבל זה משחק שלא אהבתי בכלל. לא יודע, זה, אתה יודע, שבאנו לאסף הצוות ביום ראשון, אז הם ראו שאני, שאני מאוד מתוחדך ועצבני על המשחק הזה, על הדרך ששחקנו את המשחק הזה. ואני חושב שפה הרגשתי ש, שיש איזה סדק. כי זה לא היינו
הלכנו. יש משחקים שהם פחות טובים, יש משחקים שהם פחות מתלבשים לך, יש משחקים שהם...
בגלל זה אני אומר שיש דרך...
בסדר, אבל לפעמים הדרך, אין בעיה, אתה עם דרך, כל טוב, לפעמים גם הדרך היא יכולה...
כן, אבל זה לא גמר גבי המדינה. אתה מבין, אתה יודע מה, אני כל מה נאמר את זה, אתה יודע, יש לי כל מה
שיחות... אז אתה אומר פאניקה, מה זה פאניקה? מערכתית?
פאניקה זה כאילו של...
של המערכת,
לא? רק לא להפסיד, לא של המערכת, בסופו של דבר, אני זה המערכת, כאילו, אני זה ש...
אז אתה היית בפאניקה?
אני לא הייתי בפאניקה, פשוט שבני נלחץ מהפסד מהפועל תל אביב, אני לא הייתי שם בשביל להרגיע.
הבנתי.
תראה, לא, רוגע. כזה אמרתי, כאילו, פשוט כזה הייתי כזה ניטרלי כזה, אתה מבין? וגם אני בסופו של דבר נכנסתי לסחרור, כן? גם לי זה יכול לקרות. אבל... אני זוכר שמשם זה רק כזה גלגל התחיל, ובסוף הדבר אני זוכר שקיבלתי את ה, את ה, את ה, את האמונה החזרה ממש, זה היה אחרי הפסד לחדרה. הפסדנו לחדרה 3-2, אבל עשינו משחק מצוין. והרגשתי וידעתי, והצוות ראה איך דיברתי אחרי המשחק הזה, ידעתי והאמנתי שאנחנו ניצא מהתקופה הזאת. וידעתי והאמנתי בוודאות שיש פה קבוצה מצוינת, ושאנחנו נעשה את זה אפילו שהיינו מקום... לפני האחרון אחרי המשחק הזה, אבל עשינו משחק דומיננטי איכותי כמו מכבי נתניה של 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 העונה לפני, וידעתי שזה הדרך, כאילו באמת שיחקנו רגוע עם הכדור, תקתקנו את הכדור יפה, הגענו למצבים, אבל ראית שיש את החוסר ביטחון, וגם אתה יודע בכדור הזה קצת מזל, הם בעטו שני ביטות למסגרת, היה 3-0, נכון, אבל זה הכדורגל, אז אתה אומר לעצמך אוקיי, באמת יצאתי מהמשחק הזה מאוד מאוד מעודד.
אבל אלמוג, שאתה, למשל, אמרת את האמירה, אם בני למה עוזב, אני עוזב יחד איתו.
תשמע, זה כמו...
זו טעות? טעות כאילו?
אני אגיד לך משהו, זה כמו פודקאסט שלוקח עכשיו פה. בסוף הדבר, מה שבני לבן בני, רק אני והוא יודעים.
אוקיי.
ולא סתם הוא דיבר אצלכם, מה שהוא אמר, שאני לא צריך ללכת ולא כלום, אנחנו הוא אמר את זה, כי בסוף הוא יודע...
אני גם חושב שאתה לא רוצה ללכת.
לא, הוא יודע מה אני והוא עברנו. וגם בפודקאסט, כל מי שראה את הפודקאסט שעשיתי, לקחו את המשפט אחד על הפודקאסט, כוון שברגע שאין הצלחה, אז אני בראש, אני קודם כל אני אשם, ואם צריך לפטר את בני למה צריך לפטר אותי לפני שפטרים אותו.
אוקיי.
אבל לא היה רגע מישהו שרמז לבני על פיטורים, ההפך,
אמיתי, לא, לא
אמיתי, אף אחד לא רמז, הוא השיחה היחידה שאתה עם גילב, גילב אמר לו תשמע בוא נחכה עד הפגרה, יש פגרה עוד שבועיים, בוא נחכה אחרי הפגרה נראה, זה השיחה היחידה, אף אחד לא רמז לו, לא דיבר איתו.
ואתה איפה היית בכל ה...
אני אמרתי לו בני אין לך מה...
לא רצית שהוא יתפטר,
כאילו חוץ מלקשור אותו עשיתי הכל.
וואלה.
הבאתי אותו אליי הביתה, חיבאתי לו את הטלפון, אמרתי לו בוא נתקשר לאשתך, אני אומר לך, אנחנו נצא מזה. אין, הוא היה נעול, אתה יודע, הנה, וגם אמר, כאילו, יודע, גם שהוא אצלכם אמר את זה, שאלמוג אמר לי שאנחנו נצא מזה, נכון. והוא לא הצליח, אני אומר, כאילו, חוץ מלקשור אותו בארון, עשיתי כל מה שאני יכול. אז אני גם אחד שהוא מאוד לויאלי, ואתה יודע, והוא אמיתי. ואתה יודע, הייתי מאוד לויאלי ואמיתי עם בני, עכשיו אני מאוד לויאלי ואמיתי עם רן, ואני נותן למאמנים את כל הביטחון והרוגע והשקט, וגם נסה לאתגר אותם כמה שיותר. אני מאוד אוהב כדורגל, אני בבית כולם צופה ורואה, ונסה לשדרג דברים, ואחרי משחק אני רואה את המשחקים שלנו שוב פעם, ואז אני מדבר עם רן ורואים איך אנחנו משדרגים את הקבוצה, ואני חושב שגם, אתה יודע, מגיע שפו ענק לרן שמה הוא מקצוען באמת.
כן, תכף נדבר על רן, אבל לפני רן, היה לך את ההצלחה הזאת של עם בני לם בשנה שעברה, ואחרי זה פתיחת עונה, אני מסכים איתך, מכבי תל אביב ובשקשיר, ונראיתם ממש מעולה, ואז מגיע משבר, ואתה יודע שיש משבר.
נכון.
קודם כל, איך זה פעם ראשונה ואתה חווה אותו כמנהל מקצועי.
נכון.
אז יש לך אוהדים.
לא, יש לי, אבל למזלי היה לי ארגז כלים מאוד גדול, כי עד לא מזמן פרשתי. ושאתה שחקן תמיד יש משברים.
נכון.
אז תבין, אז...
אבל אתה יכול להיות שהתמודדת עם זה. אבל היו הרבה רעשי רקע. בא לך אייל סגל כזה.
נכון.
שאני חושב שמעניין אותי לשמוע איך זה לעבוד עם בעלים שהוא מצוין, אבל הוא מצד שני אוהד.
נכון.
הוא אמציונלי. פעם עשיתי רעיון עם משה כתומים, הוא אמר, אני לא יכול להישאר בהפועל תל אביב יותר, כי אני אוהד. ואני לא יכול לנהל, אני מקבל החלטות אמוציונליות.
אני חושב...
אבל בגלל זה הביאו אותך כדי לא לקבל את החלטות אמוציונליות.
המזל הכי גדול עם אייל, שהוא מבין שהוא עד.
כן.
הבנת? אז... אז, אז כן ש, ש, שיש תקופה פחות טובה, אני גם מבין אותו. כי בסופו של דבר, אחי ו, ואבא שלי הם גם מועדי מכבי נתניה. נכון. אתה יודע, אבא שלי זה מכוח הנסיבות, אבל אחי הקטן, הוא חולה שרוף מכבי נתניה.
נכון.
אתה מבין,
אז הוא... הוא גם מצא איזשהו משבר.
אה?
הוא גם מצא איזשהו משבר.
יצא לי משבר קטן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בקטע הזה הוא ידע שהוא זה הוא, אני זה אני, לא היה לרגע איזה, 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 איזה
חיכוך. לא כעסת?
לא, לא כעסתי, כי בסופו של דבר, אחי בן הוא, הוא ילד מאוד בוגר, ובסופו של דבר שמעתי גם שהם הגיעו, כאילו...
לפשרה.
לפשרה. אני כמעט מתעסק בהכל במועדון. וזה...
כולל נוער אגב ואלמוג?
העבודה הכי, הכי גדולה שלי זה נוער ובוגרים.
וואלה.
ואני מתעסק טיפה בנערים א' וטיפה בנערים ב'. לא שם. ממש ברמה שאני... זה, למרות שעכשיו בתקופה האחרונה אני כן בקשר טוב עם אדם, הבן של בני.
אדם
כן,
בנערים
מאמן,
א'.
מאמן,
יש לה קבוצה מעולה
נכון,
אגב.
נכון, גם נערים ב', גם נערים א' לקבוצות מעולות. באמת מגיע לזה שפוע נגע מסע שפלדמן.
נכון.
המנהל מקצועי מחלקת נכון. נוער. הוא עושה עבודה אדירה, אבל כל העבודה שלי זה רובה משהו כמו נגיד 70% או 60% בוגרים, 30% נוער, ואחוזים בודדים בנערים א' ונערים ב'. זה העבודה העיקרית שלי.
זה המון עבודה אגב, אבל תספר גם באמת על המשבר הזה, שפתאום בא לך אייל סגל כזה, ואומר לך, מה זה, מה זה, הבאת לי את ברקו ו...
ולוריאן ארטרץ.
וארטרץ, ואיך אתה מרגיש עם זה? כאילו שאתה יודע, אתה יודע הרי מה עשית לטובת מכבי נתניה, ואיזה שחקנים תותחים הבאת, אז קורה שבוא, אתה לא איזה סופרמן, כן?
לא, בוא נגיד ככה, בסופו של דבר, במיוחד מכבי נתניה, שחקן אחד לא טוב, שווה לעשרה טובים. כי שחקן אחד שלא טוב, זה רק מה שזוכרים. בסופו של דבר, ניב, שהוא היה המנכ״ל, שניב הוא האדם בקשר, אני חושב
שהוא חיסרון גדול למכבי נתניה.
עשה דברים אדירים במכבי נתניה. קיבלתי סוג של סגל, בשנה הראשונה שהפכתי להיות מנהל מקצועי בפועל, רשמי, ואני חושב שלקחתי סגל, אם אתה אומר שהטרנספר מרקט שלו הוא 4 מיליון, הקפצתי אותו ל-14 מיליון. והבאתי שחקנים שבלי לפגוע, כן? שאנחנו לא יכולים למכור אותם, אם זה אני, שהייתי שחקן, אם זה שיר צדק, או איקאת, גם מלמד שחקנים שאין להם פוטנציאלים אחר.
לא. אני רוצה לדבר איתך על, דיברת על שחקנים שכבר אפשר למכור וכאלה, אבל אני רוצה כן לדבר איתך, למשל על עדן קרצב, אני חושב שזה אחת העסקאות הכי טובות שאתה עשית.
נכון.
אפשר להגיד אפילו בית ספר ניהולי למכבי תל אביב.
לא, לא יודע אם בית ספר ניהולי, בסופו של דבר, בוא נגיד את האמת, בדיעבד לפחות. בזמן הזה, גבי קניקובסקי היה שחקן שנתן 9 שערים, 9 בישולים באותו עונה.
נכון.
אז,
אבל הוא הרגיש מיצוי במכבי נתניה?
אני חושב שהוא הרגיש מיצוי במכבי נתניה. בוא נגיד ככה, שהאוהדים שלנו לא חשבו שזו עסקה טובה באותו רגע נתון, כי ויתרת על הכוכב הכי גדול שלך, והבאת שחקן אחד בהשאלה לעונה צעיר שלא שחק עדיין בליגת העל, והבאת שחקן עם פוטנציאל מאוד גדול שעדיין לא ממש את עצמו. אבל גם אני הייתי קשה אחורי. ואני חושב שהשיחות שלי עם עדן עוד לפני שהוא חתם, כי... עדן נתניהתי, לאנשים שלא יודעים, אני מכיר אותו, אז ידעתי טוב מאוד למה יכול להתפתח, עד שהוא בא אלינו, הוא לא שחיק 6, הוא שחיק או 8 או 10, הוא כמעט לא שחיק את השש, הלאסט.
תראה מה זה לפעמים, איך קבוצה, לא יודעת איך להשתמש בשחקנים שלה.
אני חושב ששמע, זה שונה, כי בסופו של דבר, מכבי תל אביב, אין להם זמן לתהליך שאצלנו יש. הם צריכים שחקנים... למשל, כמו תרמסי, שהם באים כאן עכשיו מוכנים באותו שנייה, אתה לא צריך, אין לך מה לשפר אותו, צריך להתאים את הסגנון לסגנון שהוא משחק.
זה כמו שדור פרץ היה אצל ג'ורדי מגן ימני, למשל.
נכון, ג'ורדי לא, גם משחק בלם בהתחלה שלו, בכלל אחרי זה הוא שאל, חזר, אז אתה רואה שכן יותר קשה, יונתן כהן, יותר קשה להם לבוא ולעלות מהנוער לבוגרים, כמו גנדלמן וג'אבר, למשל, אצל מכבי נתניה, ומשם להמשיך ולהתפתח.
נכון.
כי הם צריכים לקחת אליפויות בסופו של דבר. וברגע שאין עונה עם אליפות, אז אתה רואה מה עושים לברק יצחקי.
נכון.
אז זה גם משהו שהוא קצת, אתה יודע, כואב לי, כי אני דבר שהוא חבר שלי, ודבר שני, אם הבן אדם כל כך השם בהכל, אז שמנצחים, אז הוא הדבר העיקרי.
נכון.
כי לא יכול להיות שהבן אדם מקבל ביקורת, על כל דבר, ושיש הצלחה, זה השחקנים, זה החלוצים, זה
אמר... אבל לצערו, אין כמעט הצלחה בתקופה שלו, אז...
נכון, אין הרבה הצלחה, אין הרבה הצלחה...
אבל אני חושב שמצד שני, זה תלוי במערכת, זאת אומרת, אתה, מה שאני שומע פה, אתה אולי המנהל מקצועי הכי פעיל, הכי אקטיבי, הכי...
לא, אני חושב שתפקיד שלי ושל ברק, אנחנו עושים דברים שונים לגמרי.
למה? מה ההבדלים?
כי ברק רואה את התפקיד שלו בצורה מסוימת, ואני רואה את התפקיד שלי בצורה מסוימת.
מה זה רואה? זה לא, אני לא חושב שזה רואה, אני חושב שאתה רואה ועושה, הוא יכול לראות, והוא לא יכול לעשות, אבל... לא נותנים לו את כל החופש. אוקיי,
יכול להיות, אני לא יודע אם הוא רוצה את זה. אני לא יודע אם הוא רוצה את זה, כי בשיחות שלי אני לא יודע אם הוא רוצה. אני לא יודע אם הוא רוצה לרדת לאימון, אם הוא רוצה להשתתף באימון.
הוא לא רוצה
לרדת
לאימון.
אוקיי, אז זה כבר לא אותו דבר, כי בסוף דבר, אם אתה לא מגיע לאימון, אין לך מה לדבר עם המאמן. שאני לא הגעתי לאימון נוער, אני לא דיברתי עם דן רומן.
לא, אבל אתה לא יכול לשבת מחוץ, כאילו לשבת ביציאה ולראות
האימון. אני גם חושב, זה שונה שאתה ביציאה, ואתה לא עובר ומרגיש מה שבדשא מרגישים. ובעיניי, ברגע שאני לא באתי לאימון, אפילו נוער, אז אני לא יכול לבוא לדן רומן ולדבר איתו, כי זה אני המאמין שלי. בשביל לעזור למאמן, אני צריך להיות שם איתו. להרגיש מה הוא חווה, ולהיות בכל רגע ורגע. אם עכשיו יש סוגיה על איזה שחקן, הוא המאמן מתלמד.
אבל השאלה עוד פעם, אתה יודע, דווקא שהזכרת את ברק יצחקי, השאלה אם אני יכול לבוא עכשיו להגיד לאלמו כהן, בהצלחות או בכישלונות, זה אלמו כהן, או זה יעל סגל, מה אני מתכוון? אתה יכול לבוא ולרצות שחקן מסוים, ויעל סגל להגיד, שמע, אין לי את התקציבים, או פעם, אני לא מדבר לך עכשיו על תקציבים שהם גדולים על מכבי נתניה, או לא להסכים איתך, או דברים כאלה.
אני חושב, ברגע שלקחתי התפקיד הזה, ידעתי והבנתי ורציתי שבהצלחות זה יהיה המאמן, זה יהיה השחקנים, זה יהיה יעל סגל, ואולי אחרי זה יהיה אני. ובכישלונות זה יהיה אני. כי יכלתי להיות, בוא נגיד האמת, כל תפקיד שיכלתי, הייתי יכול לבחור מכבי נתניה.
כי זאת, זה באמת אבל האחריות שלך נטו?
אני חושב שזה
האחריות. מקצועית? כן. מכבי נתניה זה, לטוב ולרע זה אתה.
האחריות שלי, לא רק לרע, לטוב זה המאמן והשחקנים.
בסדר, זה מה שאתה רוצה.
זה מה שאני חושב גם צריך לקרות, אבל לרע זה אחריותי.
אבל איך הייתה באמת התקופה, קודם כל למשל קרצב כזה שנסע לדינמו מוסקו וחוזר, ואתה מקבל אותו שחקן אחר, ופתאום טאומאסי רוצה לצאת, ופתאום גנדלמן, ופתאום שבר.
אני חושב שאתה עם עדן זה שונה, עדן זה שונה. עדן באמת נכון, היה קשה לו, כי גם הקבוצה לא שיחקה טוב. זה לא רק עדן, נכון? הוא כבר חלם וראה דינמו מוסקו וחזר, אבל עדן הוא מקצוען. והוא בא כל אימון ונתן הכל, אבל אתה יודע...
אבל גם האוהדים לא שכחו לו.
נכון, גם האוהדים עשו לו חיים לא קלים. בסוף הדבר אמרתי לך, אנחנו הצוות צריכים להפריד את זה בין האוהדים לבין מה שהשחקן נותן יום יום בדשא, אנחנו איתו יום יום. אנחנו רואים איך הוא מתאמן, אנחנו רואים איך הוא משחק, אנחנו בוחנים גם את ה... אתה יודע, בכדורגל שלא מי אפשר לשקר, יש סטטיסטיקה.
נכון.
אתה לא יכול לשקר, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עדן קרצב גרוע, שאתה רואה בסטטיסטיקה, הוא 80% בתקלים, 90% במסירות מדויקות.
והוא היה שם?
והוא היה שם. נבין, אז בגלל זה גם הוא לא איבד את המקום שלו בהרכב.
אבל נגיד ג'אבר כזה, וגנדלמן כזה, וטאומאסי כזה, היה איזשהו משבר כזה של, אחרי הצלחה, אגב, זה משבר שהוא טבעי לגמרי בקבוצה.
אני חושב...
מגיע הצלחה, רוצים להתקדם, כאילו.
אני אגיד את זה ככה, הנפילה היא מובנת.
כן.
גם תבוא נפילה, עוד פעם.
כן.
לא יודע מתי, אבל תבוא, אנחנו צריכים לדעת שזה יבוא. הנפילה הייתה מוגזמת. גם ליפול, צריך לדעת איך ליפול.
כן.
אתה מבין? הפיק הוא מוגזם והנפילה היא מוגזמת.
אבל נגיד אביב אברהם כזה, או נגיד רז שלמה, קח אותנו רגע רז שלמה, תספר לנו.
אני חושב שרז
שלמה... תמיד סימנו אותו כשחקן מצוין, בהפועל תל אביב וכאלה, אבל הוא עשה שם טעויות על ימין ועל שמאל.
אני אספר לך משהו קטן, שרז שלמה הגיע למכבי נתניה, אז לא כולם רצו אותו. ואני זוכר שאתה יודע, זה כבר נמתח יותר מדי זמן. זה היה איזה חודש וחצי, רציתי אותו שהוא יצא איתנו עוד למחנה אימונים, לא יצא למחנה אימונים. חזרנו למחנה אימונים, עוד לא בחרנו בלם והכל. ואני זוכר שהייתה לי שיחה עם אייל, ואמרתי לו שזה בלם שיכול להיות פה שנים. אז יכול להיות מאמן כזה או אחר לא ירצה אותו. הוא יהיה במכבי נתניה שנים. אנחנו צריכים לסגור את זה עכשיו. כי באמת... ראיתי בו משהו שיש פה בעיה, שיש לו רק בעיה באופי. ואם ניתן לו את הרוגע ואת השקט ואת הביטחון ואת האמונה שמאמינים בו באמת, אז הוא יכול להיות, כמו שאמרתי גם לפני שנה, הבלם הישראלי הכי טוב.
הוא היום הבלם הישראלי הכי טוב?
בעיניי הוא הבלם הישראלי הכי טוב היום. ואני חושב שהוא, אתה יודע, בסגנון משחק שאנחנו משחקים גם, הוא מראה את כל היכולות שלו לידי ביטוי. כי אתה רואה בלם שעומד על החצי.
וטכני.
וטכני, ופתאום 2-1 נגדו, ואתה רואה שהוא מצליח לפתור את זה, והדבר, אני חושב, הפלוס הכי גדול זה שהוא, שדרור הכי גדול שהוא עשה, זה שהוא נתן לו את הסרט קפטן בחלק מהמשחקים העונה הזאת, ופתאום ראית שהוא עשה עוד קפיצה קדימה.
תגיד לי, שאתה מסתכל בכלל על ההחלטות, אז למשל, מיכאל אוחנה כזו, זו החלטה ש... עוד פעם, אני מכבד את השחקן הזה כמובן, אבל זה כאילו החלטה שאני ידעתי שאין סיכוי למכבי נתניה לנצח איתה.
גם פה אני משאיר רק את עצמי, כן? אני לא... בגלל זה אני אומר לך שלא טוב, אני משאיר רק את עצמי. ברור שמיכאל היה קונצנזוס, כן? אין אחד שלא רצה את מיכאל אוחנה למכבי נתניה.
אוקיי.
אחד. אבל בסופו של דבר...
על סמך מה? על סמך העבר אולי.
על סמך העבר, הוא תשמע, הוא עשה כמה חודשים טובים בבית ירושלים האחרונים. הוא בסגנון המשחק שלו כיף לראות אותו.
נכון.
זה שחקן שמרגש, אבל מסכים איתך שההתאמה של מיכאל לסגנון המשחק של מכבי נתניה זה לא, זה לא, זה לא התאים. אבל לא כל דבר מתאים, לא כל דבר נכנס בקלות. אני שמח שידענו לתקן וידענו להתקדם. אני חושב שמיכאל שחקן באמת, הוא שחקן מצוין. אבל הוא מתאים לסוג סגנון משחק מסוים.
אבל מצד שני, קיבלת את אוס בילו.
נכון. שהוא מאוד מתאים. נכון, אני חושב, אוס בילו, הוא יושב מושלם על הסגנון משחק שלנו.
של פרפה כאילו, סוג של...
סוג של פרפה בדריבל, ואפילו הגנתית הוא אותו מפרפה. כי הוא לוחץ כמו משוגע, הוא אגרסיבי, הוא מאוד מתאים לפרפה.
זה נגיד שחקן שעקבת אחריו? כאילו
זה שחקן שאני חייב כבר כמעט 3 שנים אחריו.
וואלה.
אני זוכר שהוא שחק נגדנו, ניצחו את הנוער ב3 בנוער לפני... 2 או 3, הוא עשה לנו בית ספר, באמת. ואני זוכר שאחרי משחק כבר, אתה יודע, הוא כבר היה אצלי בראש, סימנתי, אמרתי, תשמע, זה שחקן, יש לו קצב משחק מאוד גבוה, יש לו צעד ראשון מצוין, יש לו ויז'ן, הוא רואה את המשחק בצורה, הוא תמיד חפש את העומק. הוא עוצר את הכדור, מחפש מרץ לעומק, הוא רוצה ליצור מצבים. ואני זוכר שדן רומן לפני איזה 2 שהוא אחרי כמה חודשים, הוא בדיוק עזב את עוזר מאמן של הבוגרים, ומונה למאמן בנוער, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אולי אוס בילו לא נשאר באשדוד, יש לו איזה שם, יש לו קצת בעיות וכאלה, אמרתי, וואו, תשמע, אוס בילו, אני זוכר שלפני שנה ראיתי אותו, ואז זה לא הסתדר, ואני זוכר שדודו דהן אמר לי לגבי אוס בילו, אז יצא לאוס בילו שם של בעייתי, נכון, כאילו בעייתי,
נכון.
וזה כל כך שונה מהמציאות, שזה באמת, זה בגדר הזיה. אז אני זוכר שרנו לא הכיר את אוס באישי. מאוד אהב אותו בתור שחקן, אבל לא הכיר אותו, ואמר, תשמע, בוא נשב, ניפגש איתו. ואני זוכר שהרגשתי בשיחה הזאת, כאילו אני משכנע את רן שהוא ילד טוב.
וואלה.
אתה מבין? אבל רן באותו שנייה הבין שזה...
תגיד לי, למשל, שחקנים, אני תכף מדבר לך על כאן שאלה אחרונה לגבי שחקנים, נגיד מכבי תל אביב כזה, שבא והחזירה יונתן קון, דור פרץ, ערן זהבי, ניר ביטון, שחקנים שאתה, כמו שאתה אומר, קודם כל, אתה לא יכול למכור אותם, ובעצם סוג של כאילו כבר, אתה יודע, בעוד רגע אחרי ה-C. זה משהו שאתה יכול להביא אותם למכבי נתניה?
תשמע, זה משהו שהוא... זה משהו שהוא...
הכוונה לא יכול כלכלית.
קשה לייעץ שאתה בחוץ, את כן? זה קשה כאילו להגיד...
לא, אבל אתה אם היית מביא
שאתה אני בפרופיל הזה. אני באג'נדה שלי חושב ש... שגם אם אתה מחזיר שחקן, אז עדיף להחזיר אחד. והם החזירו יותר מדי.
הבנתי.
כאילו, ככה אני רואה את זה. כי בסופו של דבר הם החזירו את פרפה, שזה מצוין.
פרפה כן, אבל לא משחק.
שיש להם שחקנים מאוד איכותיים, שהם צריכים לשחק בסופו של דבר. כי גם פרפה, גם גבי, גם גלוך שהיה, אלה שחקנים שצריכים לשחק, וכן שאתה משחק כדורגל אטרקטיבי ויוזם, ואתה 60-70% זמן על הכדור, אז השחקנים שיכולים לעשות פעולות על הכדור עם השחקנים החשובים. כי ב-30% זמן שהכדור לא אצלך, אז אני בטוח שפרפה וגבי וגלוך והשחקנים יותר איכותיים גם יכולים לעשות הגנה.
בואו נגע רגע בסיפור של רן קוז'וק. אתה יודע, אצלנו בכדורגל הישראלי יש איזה לופ כזה. קובי רפואה, חיים סילבש, דראפיץ', לא יודע, ניסו אביטן, יש את הלופים האלה הקבועים, שרון מימר, תמיד מישהו מפוטר, הם נכנסים ממקומו. אתם קיבלתם פה החלטה שהיא החלטה, מבחינתי לפחות אמיצה, אתה כנראה תגיד לי שלא, כי אתה מכיר את זה יותר טוב, אבל קיבלתם החלטה לא להיות חלק מהלופ הזה סוף סוף. זאת אומרת, אני חושב שהגיע הזמן באמת שיהיה פה דם חדש, כאילו לראות את כל הקובי רפואות האלה והסילבסים והמימרים וכל
אני חושב שכאילו זה היה רמונד, אטפלד הראשון.
נכון.
שזה גם משהו.
נכון.
הוא גם
יציאה מהקופסה.
יאמר לזכות רמונד שהוא שינה המון דברים בדפוס ההתנהלות היומיומי במכבי נתניה. יאמר לזכותו. האימונים, הקצב אימונים, אני חושב שכן הוא הביא סטנדרט מאוד מאוד גבוה. אז ואחרי זה בני לם שהוא בא מהנוער שהוא לא אימן בוגרים,
נכון,
ועכשיו זה רן קוז'וק שגם הוא זה פעם ראשונה בבוגרים,
נכון,
כאילו בוא נגיד אמת, גם רמונד הוא היה בתת הלברם לאיזה סוג של מכבי תל אביב,
נכון, בית
הייתה, זה בוגרים היה אצלנו פעם ראשונה, וגם בני וגם רן, ואני חושב ש...
זה הקו שלך להביא מאמנים שהם לא כאלה שכבר, אתה יודע, מה שנקרא, משומשים, או שקופים, או...
תשמע, אני אף פעם לא רוצה להגיד על משהו לא, אבל כן, האג'נדה היא להביא מאמנים שמאוד מאמינים בכדורגל התקפי, כדורגל שהוא דינמי, כדורגל שהוא לוחץ, ולצערי זה לא קורה בארץ. אתה לא רואה קבוצות שבאות ולוחצות את מכבי חיפה, ולוחצות את מכבי תל אביב, ולוחצות את באר שבע, וזה משהו שהוא לצערי קצת פוגע בכדורגל הישראלי, בוא נהיה אמיתיים, כי ברגע שהקצב משחק הוא נמוך והם משחקים רק בשביל לא לקבל גול, אז הקהל בסופו של דבר לא נהנה מזה.
אז אלה מאמנים נגיד שלא יכולים לעבוד תחתיך,
מאמנים שמשחקים כדורגל הגנתי לא יכולים לעבוד דרכי, לעבוד איתי אני חושב שסתם זה יהיה קונפליט, זה כאילו או שאני עשיתי מפתחות וילך, או שהמאמן
צריך לפותר. ואז נגיד קוז'וק הזה, זה היה כאילו סוג של אימור, או שידעת מראש שזה
יהיה... אני לא חושב אימור, אני חושב שידעתי שרן הוא מאמן מצוין, אני חושב שהוא, ידעתי שהוא איש מקצוע באמת, באמת אדיר, אני חושב שרק הוא עוד יותר הפתיע אותי ממה שחשבתי שהוא, כן? כי אני חושב שהוא היה, הוא היה מקצוען, ואתה יודע באמת, הוא היה עוזר מאמן מאוד מאוד דינמי. הוא היה עוזר מאמן שאתה רואה שהוא לא ירצה להיות עוזר מאמן עוד הרבה שנים. כן, הוא גם אומר את זה.
ברור.
אז ידעת שהוא יהיה שנה, שנתיים, גג, והוא יוצא להתקדם, הוא גם בדיוק נכנס לקורס הפרו, וכן ראית שיש בו משהו אחר. ובלי כך שהרגישתי שהוא...
מה יש בו שלא היה למען מחיר מנתן יד עכשיו?
אני חושב שהוא מאמן מאוד מאוד מודרני. הוא צעיר מאוד. בין 42, אז בשביל מאמן בגיל 42 זה להיות כמו שחקן בין 20. אני חושב הלמידה שלו כל הזמן.
למרות שתראה מה קורה בכדורגל הגרמני. יש הרבה מאמנים צעירים.
30 ומשהו כבר, כן.
לנגסמן, כל החברה האלה.
לנגסמן, בגיל שלי 34. כן, אז בסדר, אבל בוא נגיד את האמת, מאמן בגיל 34 זה משהו חריג.
נכון.
זה מאמן שלא שיחק.
נכון.
בוא נגיד, כאשר כמעט
בלתי... גם קוז'וק לא כזה שיחק.
כן, שיחק. אני אומר שכאילו כמעט בלתי אפשרי לעשות קריירה של שחקן כדורגל ולהיות מאמן בגיל 34. זה כאילו מה שקראתי זה גם הזוי, כן?
נכון.
להיות מאמן מקצועי בגיל 34 זה משהו שהוא לא...
נכון, בגלל זה אמרתי לך בתחילת השיחה, לא שפקפקתי בך כי אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים ואני יודע מי אתה, אבל תשמע, פתאום אלמו כהן בא להיות מאמן מקצועי, כאילו זה... אתה יודע, זה נראה לי כאילו מהר מאוד, כאילו... עכשיו, זה אגב אחת הבעיות בכדורגל הישראלי דעתי, כי הרבה פעמים לוקחים מנהלים מקצועיים, שהם כאילו גדלו במועדון ואומרים יאללה בוא תהיה מנהל מקצועי. כן. זה לא בהכרח עובד, כי לא לכולם יש את האישיות.
נכון, אנחנו, נכון. תשמע, מרגיש... לא גדלתי במכבי נתניה, אני לא אגיד את האמת, כאילו, גדלתי בנוער, עליתי לבוגרים, שחקתי כמה שנים, ועד יצאתי
נכון.
לתשע שנים בגרמניה.
כן, אבל פה ברק יצחקי, יאללה ברק יצחקי, גל אלברמן, יאללה... עוד פעם, אז חלקם זה מצליח, כי זה אישיות ויכולות, כמו במקרה שלך, כמו במקרה של גל אלברמן. אחרים פחות מצליחים, אין מה לעשות, באופן טבעי.
בסופו של דבר, במקטוע הזה, ה-up and down'ים הם, הם, הם מאוד מאוד גדולים.
אבל אתה צריך להיות חזק בדאון'ים.
נכון, זה, זה, זה בסופו של דבר...
שם אתה נמדד.
שם אתה נמדד ושם אתה מקבל את הביקורת הכי גדולה. כי בסופו של הקבוצה לא מצליחה, תמיד המנהל מקצועי יקבל את הביקורת הכי גדולה.
זה נכון. תגיד לי רגע, אבל קוז'וק נגיד כל הסיפור הזה בינו לבין בני לם, איך...
אני חושב בסופו של דבר, אני הייתי שם וגם היו לי הרבה שיחות עם בני, אני חושב ש... שהעבודה ביניהם הייתה טובה. להגיד שרן רצה או לא יודע, או שמעתי כמה כותרות או כמה על זה, חתר תחת בני, זה לא נכון.
זה מה שבני למה.
כי בסופו דבר, בגול מול ריינה, דקה 95, לך תראה איך רן ובני מתחבקים, אז זה לא הגיוני שיש כזה, כאילו מה, הכל מזויף?
אני סבור שלא.
אז אני אומר שאם עכשיו בדקה 95, הבן אדם בטירוף ומנשק וקופץ וכולם באקסטאזה...
אלא אם כן הוא שחקן גדול. אלא אם כן הוא שחקן של החיים.
אוקיי, אלא אם כן הוא באמת שחקן אדיר, והוא לא
שחקן.
אני, אתה יודע, אני היה לנו שיחות צוות והכל, וגם דיברתי עם כולם, באמת כל הזמן.
עשית איזושהי סולחה, ניסית לעשות סולחה?
כן, עשיתי, כאילו, מה זה סולחה? לא היה ביניהם איזשהו ריב, כן?
לא, אבל כאילו, בני הרגיש פגוע לפחות.
נכון, אוקיי, אז אחרי זה היה השתלמות של מאמנים, ובני ורן ראו אחד את השני, והכל היה בסדר. אני זוכר שבתקופה היא, אני כל הזמן ניסיתי לחבר, כל הזמן לחבר את הצוות, כדי שנהיה כל הזמן ביחד, כי שלא הולך טוב תמיד קשה, נכון. קשה למאמן, קשה למקצועי, קשה לעוזר מאמן, כי כל אחד חושב שלמה זה לא עובד, למה זה עבד ולמה זה עובד. ובעיניי, הגדולה של להיות ווינר בעיניי, זה לדעת לקבל גם הפסד.
נכון.
כי ווינר זה לא רק מי שמנצח, אי אפשר לנצח כל הזמן. ברור. ווינר זה אחד שיודע לקבל הפסד, ללמוד מההפסד ולהתקדם קדימה. אני חושב שההפסד שלמדנו ממנו הכי הרבה העונה הזאת, זה 6-3 על בית ירושלים. שקיבלנו כאילו בראש, ובאמת, זה המשחק שעשינו את הקפיצת מדרגה, ושיפרנו הרבה היבטים במשחק שלנו, שלא היינו מצליחים להיות כמו שאנחנו היום.
תגיד לי, וקושוק ממשיך מעונה הבאה? זאת אומרת, יש לו חוזה לעונה הבאה?
לא, אין לו חוזה לעונה הבאה, אני מאמין שאנחנו נשב איתו הכל.
תגיד לי, אלמוג, קצת על דת, אתה בעצם מאוד מחובר לדת.
שומר שבת, כן.
שומר שבת, איך אתה הולך למשחקים?
הולך ברגל, מלונות, עם המשפחה, עם הילדים.
רגע, גם משחקי חוץ?
משחקי חוץ, בבית אני הולך ברגל.
איפה, נגיד, הבעיה הכי קשה? בסכנין
הכי קשה. יצא לי שבעונה הזאת זה היה בשבת בסכנין, עשיתי במושב אשחר. והלכתי ברגל.
כמה זה? זה
40 דקות הליכה.
שיו.
כן.
מה, אתה לבד?
באשחר עשיתי לבד באותו שבת. בדרך כלל אני תמיד עם אשתי והילדים.
אבל לא יודע, ואתה ישן באשחר מה, אצל מישהו כאילו?
אני ישן באשחר, יש שם יחידות דיור שמזכירים. אז הייתי גם עם עוד שני שחקנים, שבאותו שבת היה משחק של הנוער של מכבי חיפה. ושני באר שבעים שמשחקים שם, ההורים שלהם חברים שלי טובים. אז עשינו ביחד.
אז זה קשה אבל.
קשה מאוד, כן. זה ספציפית, באמת, באמת מאוד קשה בסכנין, אבל כל שאר השבתות אני רואה את זה ככיף, כי אני בא עם אשתי, אני כבר לא שחקן. שהייתי שחקן, אז אתה הולך לבד, כי אתה צריך להתרכז במשחק. עכשיו אני עם אשתי, עם הילדים, נהנה מהשבת.
אז אתה הולך, הילדים איתך קבוע במלונות?
הילדים איתי קבוע במלונות.
וואלה.
כן.
מגניב, אז כאילו אתה גם יכול לאכול מה שאתה רוצה,
נכון, ולישון אותך שאתה רוצה. השבת נעשה מלון בתל אביב, יש לנו משחק ב5:30 בתל אביב, בלומפילד.
בלומפילד.
אז נשון במלון בתל אביב, עם האישה והילדים.
אבל אתה תחפש משהו ליד בלומפילד.
או שאני אלך קצת ברגל, לא יודע.
כן, טוב, אז אין לך בעיה?
לא, אני בא ללכת ברגל, 40-50 דקות.
קורקינט וזה, זה לא...
אתה לפעמים.
וואלה.
קורקינט שדופים ככה עם הרגל.
כן. תגיד לי, אז מה דעתך באמת על הנושא של שבת בכדורגל?
אני חושב בסופו של דבר...
סניר גואטה שרומע אותך עכשיו.
אה?
סניר גואטה שרומע אותך.
הרב סניר גואטה.
הרב.
אני חושב שברור שכל מי ששומר שבת, שמח שכדורגל לא יהיה בשבת. ואני חושב שההפך, בחורף זה הכי קל, כי שבת יוצא בשעה 4:30, 4:45, אז אפשר שהמשחק יהיה בשעה 5. שבוא נגיד ששחקנים שבחרו, אז... הם יצטרכו בסופו של דבר...
כן, אבל חמש זה גם, עדיין זה משבש לך את השבת. אתה...
לא, אני אומר, לא, לי, על עצמי אין לי בעיה.
לא, לא אתה, אני מדבר על השחקנים.
על גם השחקנים וגם עלינו, אנחנו בחרנו את זה, לצערנו. לצערנו המשחק בשבת, ידענו שהמשחק בשבת, בחרנו בקריירה
הזאת.
אבל אנשים ששומרי שבת, okay. שכל החיים שלהם גדמו על שמירת שבת, הם כן רוצים לבוא למשחק.
Okay.
הם כן רוצים לראות כדורגל, אז למה לא להתחשב בהם? אני לא מתכוון, אני מתכוון על השחקנים ועל אנשי צוות.
מה אתה מציע?
אני מציע, אני אמרתי שהמשחקים יהיו ישר בצאת שבת, 10 דקות, רבע שעה אחרי צאת שבת.
כן, אבל אנשים לא הספיקו להגיע.
אז חצי שעה אחרי צאת שבת.
אוקיי.
אתה מבין? שכן הספיקו להגיע, וגם אם יגיעו דקה עשירית, זה לא כזה נורא. לפחות רוב המשחקים יכולים, וגם אם לא הספיקו להגיע, לפחות יכולים לראות בטלוויזיה את הקבוצה שהם אוהבים.
אבל אתה מסתכל מצד שני, כל המשחקים שעכשיו קורים בשעה 3,
הצדיונים
מטורפים כאילו. אתה נגיד לך, ביתר ירושלים למשל, ש-15 שנה לא שיחקה בשבתות, עשתה שני משחקים, על איזה 20,000 צופים.
אני חושב שבסופו של דבר, גם המשחק בשעה 3, בחורף, שיש חורף, ממש, זה בסדר. כי גם בגרמניה שחקתי בשעה 3, גם באחד שחקתי. אבל אי אפשר להשוות את המזג האוויר בארץ למזג האוויר של, של, של גרמניה. כי ראיתי שהפועל באר שבע מול הפועל ירושלים בשעה 3 בשבת. אולי 24 מעלות חום.
כן.
אז איך השחקן יכול לתת את ה-100% שלו שהוא משחק ב-24 מעלות חום, תביא את הגרמנים, הם לא ירוצו 100 קילומטר בחום כזה.
שווה להערך גרמנים עכשיו.
אז תבין, אז יש פה, יש, יש פה סוגיה שאתה רוצה לראות את הכדורגל הכי איכותי, כי בסופו של דבר הכדורגל הכי איכותי משוחק בערבים. אם זה כל המשחקים המרכזיים, בכדורגל הגרמני, האנגלי, אם זה ליגת אלופות.
נכון.
למה ליגת אלופות לא בשעה 3? למה גמר מודיעה לא בשעה 3?
זכויות שידור.
זכויות שידור, וגם כי...
קודם כל בוא נגיד ככה, היום הזכייני שידור, הם אלה שקובעים את השעות כאילו, על פי הרייטינג שלהם.
כן.
תגיד לי, אני חושב שאם היה לך קצת פספוס אולי, זה נבחרת ישראל.
אני לא חושב, כי בסוף זה רק...
חוץ מלויס.
לא, לויס ואלישה.
ואלישה.
היה לויס, גוטמן ואלישה.
כן.
ואצל לויס ואלישה הייתי שחקן הרכב...
וגוטמן לא.
90% המשחקים אצל גוטמן לא. אבל גם אצל גוטמן אני מאשים רק את עצמי, כן, אני כל הזמן אומר את זה. כי אני הייתי בתקופה הזאת בחשיבה מאוד ילדותי. אתה מבין? זה מה ש...
אז הוא התעצבן לך בהונגריה?
כן, בהונגריה, אני הייתי מתעצבן על עצמי גם, כן.
כן?
בדיעבד הייתי מעיף את עצמי.
וואלה.
אבל אני אומר שזה מה שאמרתי לך, שלמדתי בגרמניה, למדתי המון דברים על דרך. על ערכים, על דרך, על איך שחקן צריך להתנהל. משהו שלא לימדו אותי בישראל.
אז איפה אתה היית בנבחרת בהתנהלות?
אני חושב שהם... איך שהתנהלתי, וחשבתי שמגיע לי לפתוח בהרכב בטוח, כי אני צריך בגרמניה. אתה מבין?
וזה לא, זה לא אמור להיות ככה?
יש מאמן שהוא אמור, שהוא אמור להחליט. הוא הסמכות, הבחירה, שהוא מחליט מפותח בהרכב. אני לא מאמין שבזמנו אני רציתי לנצח יותר מאשר אלי גוטמן רצה לנצח את המשחק מול ההונגריה או מול כל משחק אחר. אז בראש של אלמוג בין ה-22, הוא לא ראה את זה שמאמן רוצה להצליח יותר מכולם. כי בסופו של דבר, אם הייתי מבין את זה, אז הייתי ממשיך להתאמן, והייתי גורם לגוטמן שיראה מה שאני רואה. כי גוטמן אולי בזמן הזה לא ראה מה שראיתי.
נכון.
אבל הוא בטוח רצה לנצח יותר מה שאני רציתי לנצח.
תגיד לי, אני רוצה רגע להשים אותך בקור של יוסי בניון עם ערן זהבי, מה אתה עושה? אמיתי.
אני עד היום לא הרגשתי באמת מה הם חושבים על המקצועית.
הבנתי.
אם אני יודע מה חושבים על המקצועית, אני יכול לתת את ההצעה שלי.
אז בואו נעשה ספקולציה. אחד, הם רוצים אותו מקצועית.
אוקיי, נותן לו חדר לבד.
נותן לו חדר לבד?
בטח.
בלי בעיה בכלל.
לא, אני לא רואה בכלל כאילו בחדרים זה...
עכשיו, יותר מזה שהוא בא ואומר...
יוסי בעצמה בחדר לבד.
כן, בנבחרת.
גם אני הייתי בחדר לבד.
אוקיי.
אני הייתי בחדר לבד.
למה?
בגלל שאני מתפלל מוקדם, בגלל שיש לי את הרוטינה שלי, אני חושב שזה לא משהו שהוא מוזר. הוא רוצה חדר לבד כי הוא, אתה יודע, יש גם משפחה, גם ילדים, אתה מדבר איתם, פייסטיים, עניינים, דברים. הרי רוב הזמן אנחנו ביחד בנבחרת.
נכון.
זה לא שאתה בחדר עם עצמך, אתה רוב הזמן בחדר אוכל, רוב הזמן מתאמן, רוב הזמן בחדר כושר, ביחד, אחרי זה יושבים ביחד בלובי.
אז אתה למי נגיד לצורך אנשי ששחקת בנבחרת, למי פנית לקבל חדר לבד?
גם ישראל שוצ'ינסקי וגם גיא שהם היו, אמרתי להם,
מי זה גיא?
גיא
פוטוגן?
כן, אמרתי לו כאילו שאני בחדר לבד, כי תמיד היו שני שחקנים בחדר לבד, אני הייתי אחד מהם.
מי היו השניים? אתה ויוסי כאילו?
לא, אני מדבר איתך בתקופה שהייתי יותר בוגר, בהתחלה הייתי או עם שיר צדק, תמיד שיר צדק היה מגיע לנבחרת, הייתי איתו בחדר. שהוא לא מגיע, הייתי בחדר לבד. והיה תקופה, נגיד, בערך כל הקמפיין של אלישה הייתי בחדר לבד.
רק אתה?
רק, לא, אני, יכול להיות גם ערן, היו יותר, אפילו 4-5 שחקנים. היו ערן, שירן, ביברס.
לא, אתה אומר שיוסי היה גם לבד.
אני ביברס, יוסי היה בזמנים שאני הייתי עם עוד מישהו בחדר, בזמנים של לואיס. אם דודו לא היה מגיע, יוסי היה לבד בחדר.
ואם דודו מגיע?
הוא היה איתו באחד.
הבנתי.
כן.
אבל היו גם תקופות שיוסי היה לבד.
גם זה בסוויטה, כן, בחדר הכי יפה, זה, זה לא שעכשיו...
כן. אז אתה אומר, אתה כן, בתור מי שגדל בכדורגל הגרמני, ובתור מי ש...
גם בגרמניה יש את זה, מה זה? זה שאלה בכלל.
לא, אז השאלה באמת, אם יש פריבילגיות לכוכבים גדולים יותר.
אני חושב שבכל... עכשיו לא ראיתי מזמן, מסי הוא גם קיבל חדר לבד.
כן.
כאילו מה זה קיבל? הוא דרש חדר לבד, הוא דרש חדר לבד.
בסדר,
אז ברור שאם יש לך מישהו שאתה מחובר אליו, וכיף לך, כמו שהיה למסי עם אגוארו, אז הוא היה איתו בחדר.
אגוארו אגב היה לו חדר, כשהוא בכלל עושה בנבחרת.
נכון, שהוא לא בנבחרת. אז ברור שיש לך איזה הרגשה כזאת שאתה גודל עם מישהו כמו שלי עם שיר צדק, אז אני איתו ביחד בחדר.
אוקיי.
אבל ככל שאתה מתבגר ולא היית עם מישהו, אז צרכים אחרים. לא, אז גם כולם צעירים גם. אז אתה יודע, אתה רוצה
גם את השקט שלך. אז אתה אומר, נגיד יוסי ודודו אבו, אתה היה להם סוויטה כזאת, נגיד?
היה להם חדר, אני זוכר, ברמת החייל, חדר יפה מאוד, כן.
חדר יפה מאוד.
כן, בפינתי היינו יושבים שם.
הבנתי. אז אתה אומר, בסופו של דבר, אתה, אם אתה מנהל מקצועי שנבחרת ישראל, ואתה רוצה את ערן זהבי מקצועית, אני אומר,
אם אני אומר שאני רוצה אותו מקצועית,
אתה נותן לו מה שהוא רוצה.
אני בעיני חושב שכדורגל ילך למקום שכל אחד יהיה לו חדר לבד.
זה מה שערן אמר גם לי, אגב, אני יכול להגיד לך.
כי כל אחד, בסופו של דבר, יש לו את הרוטינה ואת הדרך שלו את כל המשחק. אני בטוח שמשל את כל השחקנים, כל אחד רוצה חדר לבד.
עכשיו, נגיד, עכשיו בא אליך, אתה, אלמוג כהן, קבעת שבנבחרת ישנים רק שניים בחדר.
אם קבעתי?
קבעת.
זה הקביעה שלי.
זה מהקביעה שלך. אבל בא אליך ערן זהבי, הוא אומר לך, תשמע, ואתה רוצה אותו. ואומר לך, תשמע, אני מוכן לישון כל הימים, אני ישן ביחד עם אוסקר גלוך במקרה הזה, בלילה שלפני, אני יום לפני, אני לא ישן עם אשתי, אני קם בבוקר, אני עושה את התפילה שלי, אני עושה את המתיחות שלי, אני שומע את המוזיקה שלי, אני מדבר עם הילדים שלי. היית נותן לו את הטבע הזו?
תלוי כמה העיקרון הזה... כאילו כמה אתה מאמין בו וכמה אתה הולך איתו עד הסוף.
הוא הלך איתו עד הסוף.
הלך איתו עד הסוף. כן, אם יוסי אמר, אם יוסי ראה בעיניו שהחדר זוגי הזה, זה מה שמביא לו את ההצלחה בנבחרת ישראל, והוא הצליח, כן? בוא נהיה אמיתיים. כן. הם הצליחו להפיל לדרג א', דרג א', ובאמת הפילו לחצי גמר של ליגת האומות. אז יכול להיות באמת שהוא גרם לעצמו להאמין שזה חלק מזה שאין פה מעמדות. שכולם במעמד אחד. ויכול להיות שלדור הצעיר הזה זה משהו טוב, כי יש לו הרבה שחקנים צעירים, אין לו שחקנים מבוגרים.
נכון, אבל יש את ערן זהבי.
נכון, ויש את ערן זהבי, אבל כנראה שהוא ימין בדרך הזאת.
אתה, עזוב את יוסי, אתה מה עושה?
אני אמרתי לך שאם אני מקצועית, הייתי אומר לעצמי שערן הוא שחקן שאני רוצה, הייתי נותן לו חדר לבד.
יכול להיות שערן זהבי, אז הוא לא רוצה אותו מקצועית?
יכול להיות.
אז זאת אומרת, אתה אומר שיש גם רבובים במקומות האלה.
יו, אני חושב שיכול להיות, אני חושב
ש... אתה מערבב? אתה אלי גוטמן כזה? היית מערבב או שהיית בא ושמת הכל בפנים?
אני שם בפנים את הקלפים, כמו שאני חושב.
הכי טוב.
ואם אני חושב שהייתי מלן מקצועים בנבחרת ישראל, אז הייתי אומר את הדברים כמו שאני חושב ומאמין בהם ב-100%. וגם אם בהתחלה הייתי מפיל את זה על החדר, כבר הייתי מזיז את זה הצידה. הייתי אומר שפה כבר מקצועית, אני כבר לא רוצה.
הבנתי.
זה הדרך שלי, אני מאמין.
כן, נכון.
פשוט זה לסטופ, כי אני חושב שזה סתם נמרח יותר מדי.
וגם אני חושב.
באמת, על דרך, על חדר, לא חדר. בסופו של דבר, ברגע שהם הלכו למקום מסוים, אני חושב שהם...
טוב, בוא נעשה לקראת סיום כמה שאלות כאלה קצרות. קודם כל, מה אתה יותר, ישראלי או גרמני?
באופי גרמני.
באופי גרמני. הגול הכי מרגש בקריירה שלך?
מול דורטמונד. לא, לברקוזן, סליחה.
לברקוזן?
שהרמתי את החולצה, השם הוא האלוהים.
וואלה, רגע, אתה עם נירנברג?
אינגולשטאט.
אינגולשטאט.
נירנברג נתתי שני שערים, מול אמבורג ומול פרנקפורט.
ואינגולשטאט?
אינגולשטאט נתתי 9 שערים.
וואלה.
7 בעונה אחת.
אז הכי נגד לברקוזן, שאתה מרים את החולצה?
לברקוזן, שמרים את החולצה, שער ניצחון.
השחקן הישראלי הכי טוב ששיחקת איתו?
יוסי בניון.
וואלה. הזר הכי טוב ששיחקת איתו?
בכדורגל ישראלי או בכלל?
לא, בכלל.
אילקאי גונדוגן.
טורקי?
של סיטי.
וואה, שחקת איתו?
בנירנברג.
וואלה. השחקן ששחקת איתו והתפתח לשחקן יותר גדול ממה שחשבת. שלא חשבת שהוא הולך למקום הזה.
תשמע, לרוב לא מפתיעים אותי, כן? מי שחשבתי, נגיד, שידעתי שהוא יגיע לאן שהוא יגיע, הוא הגיע. ההפך, היו שחקנים שחשבתי שיגיעו יותר גבוה והגיעו פחות.
מי למשל?
אילקאי קיצ'י. הוא שחק בגלת הסרי, הוא הייתי בנירנברג, הייתי בטוח שהוא יהיה בביירן מינכן וכאלה מקומות, והוא פתאום מצא את עצמו בכדורגל הטורקי כזה.
יש שם שחקנים, נגיד, ששיחקת נגדם, ולא חשבת שהם הולכים להתפתח להיות כאלה שחקנים?
אבל בסוף הדבר, הם פתחו לשחקנים מפחידים, כן? נגיד, שווינשטייגר, ששחקתי נגדו, הוא כבר היה שם, אבל לא ראית משהו מיוחד, אתה יודע, יש לי סיפור עליו שאני כל הזמן מספר אותו, אבל אז אתה מבין את המנטליות שלו, ואתה מבין...
שמה? מה הסיפור?
באנו מול ביירן מינכן עם נירנברג, עכשיו היה קור, זה מינוס 12 מעלות,
אמרתי,
דיטר אקינג המאמן, אמר לי, תשמע, אתה בהגנה, אתה לוקח אותו אישית. לקחנו שתי השמיניות, לוקחים אישית. אותו ואת אבן בומל. אז אני לקחתי ישבה, יש תגיד, דקה חמישית, נתתי לו דריכה על הרגל, בכל הכוח, בכוונה, כל הכוח. הייתי בן 21, אתה יודע, זה, ואפילו לא הסתכל עליי. אפילו הוא לא, אתה יודע, הוא לא הסתכל, לא איף מבט, לא כלום. בא, ניצחו אותנו 5, הוא נתן גול, 2 בישולים. ואז אחרי זה, תומס לינקי, אמרתי לך, הוא היה ספורט דירקטור של לינגושטד, החבר הכי טוב שלו זה באשטיין שווינשטייגר, והוא שאל אותו עליי, הוא אמר לו, תשמע, הוא שחקן מצוין, תיקח אותו. ואז אני זוכר שאחרי שנים שכבר צברתי מעמד, נהייתי קפטן בלינגושטד והכל, הלכנו, ישבנו בשנה האחרונה שכבר, אתה יודע, לינקי חזר אלינו, הלכנו לבית קפה במינכן, ושווינשטייגר הגיע, ואז הייתי חייב לשאול אותו על זה, כאילו, תשמע, אפילו לא הסתכלת עליי. אז הוא אומר לי, מה, אני אחרי שאני לא ידעתי שדרכת עליי, ברור שידעתי שדרכת עליי, אבל פשוט, אני נמצא ברמה מסוימת. אתה לרמה שלי לא יכול להגיע. אם אני אוריד את הרמה שלי לרמה שלך, אז אנחנו נהיה באותו רמה. אז הוא אמר לי, יש הרבה עושים את זה, אני בכלל לא מסתכל עליהם.
וואו.
כי, ככה הוא אמר לי זה, כן, אתה היית אברייג', אני טופ.
וואלה.
האברייג' לא יכול להגיע לטופ, הטופ יכול לרדת לאברייג', ולשם אני לא יורד. ומאז, אתה יודע, אני כל הזמן אומר את זה לשחקנים אצלנו כל הזמן, שאם אנחנו פה, אף אחד לא יכול להוריד אותנו. ואני מנסה לשמש את זה גם בעצמי ביום יום, גם שאני שומע דברים, ואתה יודע, גם ביקורת, גם זה, אז אני מנסה להישאר פה, אני מנסה להישאר טיפה מעל זה, ואני מנסה לבוא עם אנרגיות כל הזמן.
סיפור גדול. המאמן הכי טוב שימן אותך?
רלף אסינוטל.
טוב, אז עליו דיברנו. הטעות הכי גדולה שלך בקריירה כשחקן?
אני לא רואה טעויות. אני, כאילו, בראייה שלי אני לא רואה טעות.
אתה אומר את הטופ.
לא, אני לא רואה טעות, כי אני לומד מכל דבר. הבנת, מישהו בחוץ נגיד על קריירה שלי, שזה טעות לבוא לפועל תל אביב.
אוקיי.
ואני ראיתי בזה הדבר הכי גדול
לא,
שקרה לי.
לא, אבל נגיד במגרש, נגיד, מה, לא עשית טעות שאתה אומר, וואו, זה טעות.
טעות.
כן, טעות.
מקצועית?
כן.
חשבתי טעות בקריירה,
מהלך. לא,
טעות מקצועית קורות מיליון פעם. עשיתי טעויות ואני אמשיך לעשות טעויות.
לא, ברור, אבל טעות
משהו ספציפית.
של איזה משחק גדול, שהרסת.
האדומים, שהייתי בעונה של מקבינתניה, שגש טוב, ופתאום נוצאת לך בחוץ, שעושה משחק טוב. אתה מבין? אבל במשחק נגד לברקוזן, שהרמתי את החולצה, הרי הייתי עם החולצה הזאת כל הזמן.
כן.
וכבש שערים בלפני. ודקה, הם קיבלו אדום, הם הובלנו 1-0, הם עשו לנו 1-1 דקה 70. בדקה 73, היה לי הזדמנות מול שער ריק. שער ריק, בלי שוער. ככה נתנו רוחב, שמתי את הרגל, הכדור הלך מעל השער.
יו.
ואני זוכר שאמרתי, תתה, בבקשה, תן לי עוד הזדמנות אחת. ושהגיע הכדור, אתה יודע, זה מה שלא מתאים לי, קיבלתי פס רוחב, עצרתי בשמאל, הסתכלתי, נתתי לו פס לפינה, מול שחקן מולי, אז אמרתי, זה הוא, זה רק הוא, זה אני, לא, אני רק הייתי חלק מהשחמט הזה.
תגיד לי, אגב, סתם מעניין אותי, שאתה מדבר לפעמים מהילדים וכאלה, תשמע, אתה מדבר אישי על שמות, על קבוצות, על זה, זה, כאילו זה בלתי נתפס שהיה ישראלי, אני חושב שאגב, קצת underrated, יש לומר, לפחות בתקשורת, שהיה ישראלי ש...
תמיד התרחקתי, בוא נגיד את האמת, כאילו אני, אתה גם שם לב ש...
בואו,
שאתה,
לקח לי הרבה זמן.
שדיברנו הרבה זמן, אז אתה מבין, כאילו, שאני אחד שאני, אני לא אוהב לדבר. אני אוהב את הפינה שלי, אני אוהב את המקום שלי, אני אוהב להשפיע
על החלקה הקטנה שלי. אתה מדבר מדהים, כיף לשמוע אותך, ואני חושב שהרבה אנשים שישמעו את הפודקאסט הזה, גם ילמדו הרבה דברים. זאת אומרת, אז אולי כן חשוב שאחד כמוך לדבר.
נכון, אבל אני אחד שאני מאוד אוהב להשפיע על החלקה הקטנה שלי, ואני חושב שבעיניי אני רואה את העמדה המקצועי כתפקיד שהוא, אני לא חייב כל שבוע לבוא ולדבר.
לא, ממש לא.
אני צריך להיות ממלכתי בעיניי.
ברור.
שזה פעם בחודשיים,
כן.
פעם בחודשיים לדבר, פעמיים, שלוש, ופה זה נגמר. במיוחד לבוא, מאוד היה חשוב לבוא לפודקאסט. נכון, ואתה יודע את זה,
נכון,
לא למשהו שהוא,
נכון,
לא משהו רדיו, קצר, משהו כזה, כי
לא
בעיניי להעביר מסר.
קצר, קצר.
אני רוצה להעביר מסר.
כן.
אם אני כבר מתראיין, אני רוצה להעביר מסר.
אוקיי.
אני רוצה שאנשים יבינו מי אני, רוצה להעביר את האג'נדה שלי.
המסר הכי טוב שיכול להיות. תגידי, מה הפספוס הכי גדול בקריירה שלך?
הפספוס, אני יכול להגיד, זה החזרה שחזרתי לפועל תל אביב. זה הפספוס, כי אם הייתי בראש של אחרי הפועל תל אביב, אז אולי הייתי מגיע למקומות הרבה יותר גדולים.
היו לך הצעות מקבוצות?
היה לי המבורג, היה לי פרנקפורט, זה אחרי שירדתי עם אינגולשטאט ליגה. אבל זה שמעתי לך, אני מאוד לויאלי, ברוב שאינגולשטאט עשתה לי כל כך טוב, אז הרגש שאני לא יכול לעזוב.
תראה את המבורג התרסקה, אה?
המבורג, כן, חבר.
מרוסקת.
אבל הם יעלו ליגה.
החלום הכי גדול? אליפות עם מכבי נתניה?
בטח.
יכול לקרות? אתה רואה את התקציבים, אתה רואה את
ה... כרגע, להיום לא יכול לקרות.
לא יכול לקרות.
אלא אם פתאום תהיה איזו סנסציה שהיא נס. אני חושב שבעיניי ההצלחה הכי גדולה העונה הזאת, זה שאנחנו הקבוצה היחידה למעט שלושת הגדולות, שנכנסה שנה שנייה ברציפות הפלייאוף העליון. כן? שנה שעברה זה היה סכנין והפועל תל אביב.
והפועל תל אביב.
והשנה זה הפועל ירושלים ואשדוד. נכון. זה כבר הצלחה. הצלחנו להביא גביע, שזה הייתה... גביעתות, שזה הייתה הרגשה כאילו הבאנו את גמר מונדיאל, כן? קשה להסביר, כי מועדון שהוא לקח
40 שנה.
40 שנה תואר, אז כל משהו שהוא יכול לגרום לך לאושר, זה משהו שהוא בלתי...
שמע, בית"ר ירושלים לקחה עשור תואר, אז אתה בגביע טוטו, וחגגו שם של החיים.
נכון, חגיגות. ואני יכול להבין, אתה יודע ששמעתי את יוסי אומר, לקחתי את גביע טוטו בבית"ר ירושלים, זה אדיר.
נכון.
כי כשאתה לוקח 10 שנים תואר...
אז תראה כמה זה 40 שנה.
וגם אתה מצליח את מכבי תל אביב בגמר, אנחנו הצלחנו את באר שבע בגמר.
נכון.
אז אתה יודע שאתה עושה דרך, אתה עובר פה דרך.
אבל יש לכם שם לקחת גביע המדינה עכשיו.
בעזרת השם, כל משחק קשה.
יש לכם נגד אשדוד,
מאוד מאוד קשה.
נכון.
קבוצה מאוד מאוד קשה.
ניצחה אתכם עכשיו.
ניצחה אותנו עכשיו, נכון. אני חושב אני יכול להגיד שגם הצלחה העונה הזו זה המבחן בגרות שעברנו מול מכבי חיפה. לעבור את מכבי חיפה בשני משחקים, פלוס הערכה אצלם, זה משהו...
וכדורגל, שמעתם כדורגל.
שהוא לשבור, זה לשבור חסימה שהייתה לנו המון שנים. שהגענו למקומות כאלה ולא הצלחנו לעשות הקביצה הזאת, תמיד החזבנו וקפצנו מדרגה. אז אני מקווה באמת שהקביצה הזאת, אתה יודע, היא תהיה ניתור ולא קביצה קטנה.
אז מה נגיד מטרה שאתה מציב לפלייאוף העליון, זה שאלה אחרונה, יש לך מכבי תל אביב ביום שבת, מה המטרה כאילו?
המטרה העיקרית של הפלייאוף העליון זה שאנחנו נסיים מקום רביעי.
מקום רביעי.
זה המקום מתחילת עונה אמרנו אותו, וזה מקום ששאפנו אליו, ואני תמיד הייתי רגליים על הקרקע שזרקו אנשים אליפויות או עניינים וכאלה, ידעתי שאנחנו לא בנויים לאליפות, אנחנו לא קרובים לזה, והמטרה העיקרית שלי הייתה, זה שהעונה הבאה אנחנו גם נהיה באירופה. כי לפני העונה הזאת שהיינו באירופה, לפני זה היינו 12 שנה באירופה. אנחנו רוצים ליצור מסורת שאנחנו ברוטינה הזאת של אירופה.
חשוב, חשוב.
מאוד.
אלמו, קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
היה לי כיף מאוד.
שרת אותנו באחלה דברים, באמת כיף. אני תעשה טעות שאתה לא מדבר, כי אתה מאוד מעניין. באמת מאוד מעניין.
תודה רבה,
כיף לי. ולי כיף אישית, אמיתי, אני אומר לך, כי מי שהוא מאוד אוהב אותך, בהצלחה שלך.
אמן, תודה רבה.
אתה יודע שאוכל את ההודעות וכאלה, כי אני שמח בשמחתך.
תודה.
לסיום, תודה רבה לאורך התוכנית אביב ליבוביץ', לתוכנאי השידור עומרי זינגר. נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של ריפלי ב-YNET רדיו, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה רבה לכולם.